טוב, ערב טוב. אנחנו בשיעור אחרון לפני פסח במהלך שראינו בעצם מתחילת שיעורינו המקבילים בספר שמות, ניסינו לעבור בסדר על ההגדה, על סדר ליל הפסח. ואני מבקש בשיעור הפעם לגעת בנקודה אחת בהגדה, כפי שניסינו בכל שבוע לגעת בנקודה, אבל לגעת בנקודה שקשורה לא רק לליל הסדר, אם כי היא באה לידי ביטוי מאוד בליל הסדר. היא קשורה לגאולה הראשונה ולגאולה העתידה. בליל הסדר אנחנו עסוקים בגאולת ישראל ממצרים, ודיברנו גם בשיעורים האחרונים על פרטים נוספים שיש בליל הסדר בהגדה, מקריאת ים סוף ודרך מעמד הר סיני והשבת והמדבר וכך הלאה. אבל יש דבר אחד שחוזר על עצמו כל הזמן. יציאת מצרים היא נדבך בדרך לקראת הגאולה העתידה שאליה חותרים כל הזמן. ישנה איזה כוס של אליהו כזאת שממתינה בליל הסדר, והיא נשארת מלאה. איתה ממתינים. לכשנעמיק קצת, הרעיון הזה של הגאולה העתידה והגאולה הראשונה, שאנחנו מדברים עליהם הרבה, לא רק בליל הסדר, אחרית כראשית קראנו לדברים היום, בא לידי ביטוי באופן קצת מוזר, כמעט אבסורדי, בצורה ברורה כבר בתחילת ההגדה. אני רוצה לראות יחד את המעשה המפורסם בדברי רב לזר בן עזריה המפורסמים על דרשתו של בן זומה, שקשורה בעצם לגאולה ממצרים ולגאולה העתידה. ככה מתחילה ההגדה אחרי שהיא מדברת על העניין של כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, גם אז מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, וכסיפור סיוע, חיזוק לרעיון הזה, פותחים את כל מצוות יציאת מצרים ברבותינו, שוודאי היו חכמים, נבונים, ידועים, יודעים את התורה, ובכל זאת הרבו לספר ביציאת מצרים. מעשה. ורבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר ונזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק. פעם, בגלגול קודם עסקנו במעשה הזה ובבן זומה בהרחבה, אני לא רוצה להיכנס לזה. רק לפרט אחד שאליו נגיע עוד מעט. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. אמר רבי אלעזר ונזריה, יש כאן בגרסאות, גרסאות שכתוב בהן, ואמר רבי אלעזר בן עזריה, הוו הזאת יש לה תוספת שאולי היא חשובה. היא אולי משכנעת אותנו עוד יותר, שדברי רבי אלעזר בן עזריה אלו נאמרו בלילה הזה. אחרת אלה שני דברים נפרדים. א', אמרנו שמצווה לספר ביציאת מצרים וכל המרבה הרי זה משובח, הנה לכם ראיה, תראו את רבותינו שאכן ישבו, מה הם סיפרו, לא חשוב, אבל סיפרו. בית אמר רב לזר בן עזריה. או, באותו הלילה, כך אמר רבי אלעזר בן עזריה, שהוא אגב התנה המרכזי בחמישייה שהוזכרה מקודם. אתם שמים לב למיקום שלו. רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי עקיבא ורבי טרפון, כולם מבוגרים מרב לזר בן עזריה. אבל רב לזר בן עזריה במרכז והוא הנשיא. בסדר? אין כאן מישהו אחר שהוא הנשיא. אין פה את רבן גמליאל. אז רב לייזר ורבי יהושע בעלי מחלוקת מצד אחד, רבי עקיבא ורבי טרפון מצד שני, ורב לזר בן עזריה באמצע, ואמר רבי אלעזר בן עזריה, ועכשיו מופיע החלק הבא בהגדה שהוא משנה במסכת ברכות, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. וכמי פוסק רבי אלעזר בן עזריה? כבן זומה. לא כחכמים, נכון? כבן זומה. ומכאן מסקנה שמה? שצריך להזכיר יציאת מצרים כל לילה. ודאי כל יום וגם כל לילה. זה קשור לליל הסדר הפסוק הזה? שום קשר. ההפך. כשפתחנו את השיעורים הפעם בהגדה של פסח, הזכרנו בשיעור הראשון, אגב, מצוות סיפור יציאת מצרים, את השאלה הידועה, מה צריך מצווה מיוחדת לסיפור יציאת מצרים בלילה הזה? זכור את היום הזה והגדת לבנך ביום ההוא, הרי כבר סיכמנו, כך אמרנו, שיש מצוות עשה לזכור את יציאת מצרים כל לילה ולילה, גם הלילה הזה הוא לילה בלוח השנה. וענינו כפי שענינו, הזכרנו ודיברנו על זה בהרחבה, שבלילה הזה המצווה היא לא לזכור את יציאת מצרים, אלא לספר, לצאת ממצרים ממש. יש פה דבר מוזר מאוד. מה השריד הסיפורי היחיד שמספרים לנו מליל הסדר המיוחד הזה שהיה אצל רב לזר בן עזריה ורבי עקיבא בבני ברק? פסיקת הלכה כבן זומה לגבי מה? לגבי כל השנה חוץ מליל הסדר. שמנו לב לזה? זה חשוב מאוד שהלכה כבן זומה. אבל אם יש משנה שעוסקת ביציאת מצרים ובטוח לא קשורה לליל הסדר, זה המשנה הזאת. הרי זה מדבר על אמן, תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. בלילה הזה המצווה היא והגדת לבנך. בלילה הזה כבר קיימנו את למען תזכור בבית כנסת, בתפילת ערבית, בקריאת שמע. אנחנו לא מספרים על זה עכשיו. עכשיו אנחנו באים לקיים מצווה אחרת, נכון? שמקורה הוא ודאי לא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מקורה הוא אחר. זכור את היום הזה והגדת לבנך, הבן שואל, הוא עונה, כל מה שדיברנו כל הזמן. זה פשוט נראה לא שייך בכלל. רעיון יפהפה. אבל מה זה קשור לסיפור יציאת מצרים? איך אנחנו אומרים לפעמים כשמגדירים, אם יש משהו לא מתאים לתחילת ההגדה, זה המשנה הזאת בסיפור יציאת מצרים. ובעל ההגדה ביקש שנרגיש את זה, אחרת הוא לא היה מביא את זה. זו שאלה גדולה מאוד שצריך לתת עליה את הדעת. שאלה ראשונה. אבל כדי להבין את התוכן, אני מקבל הנחת יסוד, אני מקבל קבעו שהמשנה הזאת ממסכת ברכות נכנסת כאן להגדה של פסח. אגב, משניות אחרות שנכנסות בתוך ההגדה הן באמת ממסכת פסחים לגבי ליל הסדר. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מתי? הלילה הזה. רבן גמליאל היה אומר שלושה דברים צריך אדם לומר, פסח מצא ומרור, כל שלא אמר לא יצא ידי חובתו. מתי? הלילה, לא בטו בשבא. אבל למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, שייך לכל יום, רק לא להלילה. אבל נניח, לא נניח, אנחנו רוצים להבין את זה. אבל זה יוצר שאלה אחרת לגמרי. מה בן זומה אומר? בן זומה אומר, למען תזכור, הלכה כבן זומה, נכון? לא כחכמים. זה חידוש, לא כרבים, כיחיד, כבן זומה. וזה מעמד מאוד מרשים, אם אכן זה נעשה במעמד הזה. זה לא חשוב, גם מספיק שרב לזר בן עזריה פוסק כך לבד. אבל אם זה נעשה פה, רב לזר רבי יהושע, רבי עקיבא רבי טרפון, זה בעלי הדעות המנוגדות. ורב לזר בן עזריה הוא המסכם והוא הפוסק הלכה כבן זומה ולא כרבים, לא כחכמים. בסדר? יש לזה כנראה חשיבות רבה מאוד. וכל ימי אני מחכה לזה. עד שדרשה בן זומה, יש כנראה איזו עוצמה בדרשה הזו. מה הוא דרש? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. מה הוא עושה עם ימות המשיח? הרי חכמים אמרו ימי חייך הימים, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אז בימות המשיח מה עושים עם יציאת מצרים לפי בן זומה? מספר את הגמרא, מקור 2. אמר להם בן זומה לחכמים. מה אתם אומרים? שצריך את כל ימי חייך בשביל מה אתם אומרים חכמים? בשביל לימות המשיח? וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? וצריך טוב 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 להקשיב לדברים של בן זומה. כי הגמרא שמביאה עכשיו ברייתא ארוכה, אמנם נשמעת כאילו היא מצדדת בשיטת חכמים, כי היא מביאה בעיקר את דבריהם. אבל ההלכה מה פסקנו לפני רגע? כבן זומה. זאת אומרת שגם כבן זומה אנחנו נבין את הפסוק. אי אפשר לפסוק הלכה כמותו ולהבין את הפסוק כמו חכמים. נכון? כי אם הפסוק הוא כמו חכמים, אז גם הלכה כמותם. בוא נקשיב לשיחה עכשיו לא בהלכה, אלא בפירוש פסוק. בוא נראה. אמר להם בן זומה לחכמים וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם, טוב מאוד. מה אתם אומרים? כל ימי חייך בשביל מה זה? בשביל ימות המשיח. מה פתאום? בימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. כלומר, טוען בן זומה כלפי חכמים עכשיו, טענה חשובה מאוד, הנה פסוק מפורש, שמפסיקים להזכיר יציאת מצרים. אומרים לו חכמים, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שיעבוד גלויות עיקר, ויציאת מצרים תפלו. אנחנו מכירים את המשפט הזה. אבל צריך לזכור, אנחנו פוסקים כמי? כבן זומה. זאת אומרת, מה אנחנו סבורים של ימות המשיח? כן תעקר יציאת מצרים ממקומה. צריך להתרגל את זה, כי אנחנו יכולים תמיד, שביטוי יהודי ידוע שבמקום בראש יש מקום גם לתפילין של גשי, גם לרבנו תם, אפשר להסתדר עם הכל. פה זו מחלוקת. אם אני אומר שמזכירים יציאת מצרים בלילות, זאת אומרת שהבנתי את הפסוק בירמיהו שתעקר יציאת מצרים ממקומה. נכון? כך אנחנו פוסקים. אנחנו נמשיך לקרוא עוד רגע את הגמרא. נשתכנע אולי הגיונית מחכמים, אבל צריך לזכור מה פסקנו בהגדה של פסח. פתחנו בזה שנעקרת יציאת מצרים ממקומה, כי אם לא נעקרת יציאת מצרים ממקומה, אז מה זה כל ימי חייך? ימות המשיח. אז אין לימוד שמזכירים יציאת מצרים בלילות. ולפני שאני ממשיך בכלל, עוד רגע חכמים ישכנעו מבחינת הפסוק. חכמים יגידו לבן זומה שכתוב במקרא לא. כי אם אין הכוונה לא מוחלט, אלא זה לא יהיה העיקר, כי אם זה. הם מביאים מיד דוגמה. כיוצא בו אתה אומר, לא ייקרא שמך עוד יעקב. כי אם ישראל יהיה שמך. נו, אז לא פוגשים יותר יעקב אבינו, אנחנו לא אומרים יעקב אבינו. אלא זה יהיה תפל, וישראל יהיה עיקר. אותו דבר. לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם אלא חי השם אשר אליו אשר הביא לעתיד, נכון? אז יציאת מצרים תהיה תפל, והגאולה העתידית עיקר. הבנתי את הרעיון. וכל זאת אנחנו פוסקים שוב כבן זומה. ובלי להיכנס לכל הדיון הפרשני, אני רוצה להבין דבר אחד. כל כך הרבה אנחנו מדברים, ובעיקר השיעורים על פסח ותמיד, על החשיבות לזכור את העבר, ואנחנו יוצאים מהעבר. אתם מבינים את הגישה החינוכית הזאת? יבוא זמן שתעקר יציאת מצרים? אני פשוט לא מבין. נניח שהגאולה העתידית תהיה ענקית. מה נניח? בטוח. אז די, לא מזכירים את יציאת מצרים. מה הרעיון? אני פשוט לא תופס את הרעיון. אתה מתווכח על מה? הרי חכמים לא אומרים יזכירו את יציאת מצרים כעיקר, כתפל. איך אומרים הצברים? נניח שזה יהיה כזה קטן. כזה קטן. אז לא מזכירים. איפה התודה לקודש ברוך הוא? כלום לא היה ביציאת מצרים. מה זה משנה מה יהיה בגוג ומגוג? כל העולם כולו יתהפך. אתם מכירים עוד דבר כזה? שהמגמה שלי בו היא שתעקר יציאת מצרים ממקומה? אני עכשיו עוזב את זה שכל התורה היא זכר ליציאת מצרים. זה בכלל הופך את זה לדבר תמוה לחלוטין. אני עוזב את כל המצוות זכר ליציאת מצרים. אני עוזב. רק אירוע היסטורי שצריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. יש איזשהו היגיון שהוא יעקר? אז אל תסתפקו בתפל ועיקר, זה חכמים, אבל הלכה כבן זומה. סוף שאלה שנייה. אז שוב, א', כל הרעיון הזה הוא יפה מאוד, הוא רק לא קשור לליל הסדר. כל העסק הזה היינו צריכים לעסוק בו שנה שלמה. אגב, הדיון הלמן תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה בספר דברים, ובזה כשלומדים ספר דברים בשיעורים בפרשת שבוע צריך להגיע לשם. מה זה שייך לליל הסדר? מה בן זומה אומר? אין לזה אח ורע נדמה לי. מגמה? שתעקר יציאה, תעקר ממש יציאה, ביטול קשה גם, יציאת מצרים ממקומה. לא שהיא תהיה תפילה, כי אם היא תפילה, אין מזכירים יציאת מצרים בלילות. אבל זה שאנחנו עוד מעט נתפלל ערבית, או מי שכבר נתפלל ערבית, ואנחנו נזכיר יציאת מצרים בלילות, בנוי על השאיפה שתעקר יציאת מצרים ממקומה. זה מחייב הבנה. הגמרא ממשיכה את השיחה בין בן זומה לחכמים, מקוצר הזמן לא נראה את כולה, אולי נראה במהירות. וכן הוא אומר, אתם רואים? וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו, אל תזכרו ראשונות, זו שיעבוד גלויות, וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. ומספר את הגמרא משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצול ממנו והיה מספר והולך מעשה זאב, כי באמת יש לו אירוע גדול שהוא מספר עליו, ואחרי זה הלך בדרך ופגע בו ארי וניצול ממנו והיה מספר מעשה ארי, ואחרי זה פגע בו נחש וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה נחש. כך ישראל, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. זה כבר נראה לי תיאור פסיכולוגי של בעיה, אבל לא של אידיאל. שוכחים, אז לא מספיקים להודות. זה אידיאלי? זה שאני כבר לא מספר על הזאב ועל הערים, ממה זה נובע? זה נובע מזה שאני כל כך קטן ואני זוכר רק את הנחש. ומה עם התודעה? אני צריך שבאיזה בכל יום ממנו? זה אב. אריה. רק הזכור לי הנחש. אז מה, מה, אז מה כתוב פה, ומה בן זומא רוצה? הגמרא מסיימת, ונראה ללא קשר, אברהם הוא אברהם. אמרנו מקודם שאצל יעקב כתוב, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. הביאו מזה חכמים ראיה שהוא תפל וישראל עיקר. גם אברהם שינה את שמו, נכון? הקדוש ברוך הוא שינה את שמו מאברהם לאברהם. מרגע זה גם כן אברהם תפל ואברהם עיקר, או שאברהם הוא בלבד ואברהם לא אומרים. אז אברהם לא אומרים יותר. אם כן, איך רואים את זה בפסוק? הנה, אברהם הוא אברהם, בתחילה נעשה אב לארם, ואחר כך נעשה אב לכל העולם כולו. ואותו דבר, שרי היא שרה. שרי אמנו היא נקראת בהתחלה, עם יוד. בתחילה נעשה שרי לאומתה, ולבסוף נעשה שרה לכל העולם כולו. כאן יש דוגמה של משהו שעליו אין בכלל מחלוקת. ברור שאברהם לא נקרא אברהם, כי כתוב אברהם הוא אברהם. זה קשור לסיפור של אברהם ואברהם לכל העסק הקודם, זה לא קשור. מה בדיוק קורה פה? אני מבקש להיכנס לדברים מן הסוף, מן השאלה השנייה. איזו מין מגמה זאת שתעקר, בכלל שמשהו יעקר, שמשהו שצריך להודות עליו, וכמו שאמרנו מקודם ברגע, צריך להרחיב את זה, משהו שצריך להודות עליו, משהו שכל התורה שלנו בנויה עליו. יציאת מצרים היא לא רק אירוע, כל המצוות כולם הן זכר ליציאת מצרים. שבת היא זכר ליציאת מצרים, ומועדים הם זכר ליציאת מצרים. מהו לא זכר ליציאת מצרים? יציאת מצרים עתידה להיעקר, ואז להופיע גאולה אחרת. לפני שאני אגע בזה, אני רוצה לשים לב לנקודה נוספת שקשורה לאותו עניין. אתם זוכרים שכשמשה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בסנה, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שילך ויעשה את השליחות שאותה הוא צריך לבצע, משה מבקש לצאת מהתפקיד. הוא בהתחלה מדבר על זה שהוא כבד פה, שהוא כבד לשון, הוא מבקש בכל מיני דרכים לצאת מהעניין. שלב מסוים, מאוד לא מובן, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלח נא ביד תשלח. וחז"ל דורשים דרשה שפעם נגענו בה, אבל לפני שניגע בה שוב, ממה היא נובעת? קודם כל פשט, לא עברית עוד, פשט. מה זה שלח נא ביד תשלח? בעברית מילולית, פשוטה. אני לא. נכון? שלח ביד מישהו אחר. אתם שומעים שיחה שמתנהלת פסוקים ארוכים. דיברת על כבד פה, אמרתי לך, אני פותר את הבעיה. מי יעשו מילה מוכרש. דיברת על זה שאתה לא רוצה לבד, אמרתי, אהרון אחיך יהיה נביאך. סגר. עכשיו גמרנו כבר את הכל. נתתי לך עוד. אמרתי לך, הכל יסתדר. מה עכשיו אתה אומר לי? בעצם אני לא רוצה מההתחלה. כך מנהלים שיחה? עכשיו אתה אומר לי, שלח נא ביד תשלח? נכון, כתוב בפסוק הבא, ויחרף השם במשה. ולא כתוב ויחרף השם במשה, ויאמר לו, עכשיו אתה אומר לי כך. ויחרף השם במשה, ויאמר לו, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר. מה אתה אמינה שלו בכלל? חוץ מזה בעברית, מה זה שלח נא ביד תשלח? חסר פה איזה מילת קישור. שלח נא ביד מי שתשלח, ביד אשר תשלח. זה כנראה מוביל את חז"ל לדברים הבאים במקור חמש. אמר לפניו ריבון העולמים, שלח נא ביד תשלח. ורק על פי ההקדמה הזו אפשר להבין את השיחה. שלחנה ביד אותו האיש שאתה עתיד לשלוח. שומעים פשט בפסוק? שלחנה ביד מי שתשלח בסוף. זו לא טענה שלחנה ביד מי שאתה רוצה לשלוח. זה סיפור אחר לגמרי. מי זה האיש שאותו אתה עתיד לשלוח? השבת. שבת הגדול. שבת לפני ההגדה של פסח. אנחנו עוסקים בפרק החותם את הנבואה. את כל הנבואה, את הנביאים הראשונים והאחרונים בסוף מלאכי. בהפטרת שבת הגדול. שם אנחנו מדברים על השליח הבא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. מתי? לפני בו יום השם הגדול והנורא. זה העתיד, נכון? איך פסקנו מקודם אצל בן זומא? כשנעסוק בשליחות ההיא, תיעקר השליחות ההיא. מה היו המילים שאומר הקדוש ברוך הוא למשה? לך ואשלחך עליהם. מה המילים שנאמרות לאליהו בסוף? הנה אנוכי שולח. בלי שניכנס להמשך המדרש, משה רבינו אומר פה דבר פשוט. ריבונו של עולם, וזה מה שפעם נגענו בו, והפעם אני רוצה לגעת בנקודה אחרת לגמרי, הרבה יותר עמוקה. אבל הנקודה הפשוטה היא כזאת. ריבונו של עולם, אני הרי יודע מה עכשיו הולך להיות. תהיה גאולה ממצרים, ואחריה תהיה עוד גלות. ועוד גאולה, ועוד גלות, ועוד גאולה. הרי אתה רומז לי על זה מפורש בפרק. אתה אומר לי לומר להם, אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. איך לימדו אותנו חז"ל? אהיה בגלות זו, אהיה איתם בגלות הבאה. אמר לו משה ריבונו של עולם, דיים בצרה הזאת, מספיק. אמר לו, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. צודק. זה רוגע פסיכולוגי. נרגע. תגיד רק, אז לא יהיה אשר יהיה. צריך להבין את השיחה. אומר משה רבינו ריבונו של עולם, שלח נא עכשיו ביד תשלח. למה צריך את כל המהלך הזה? זו טענה גדולה. אבל אם רק זו הטענה, מה עונה לו על זה הקדוש ברוך הוא? בוא נראה את המשך המדרש. המשך המדרש הוא פלאי. אמר לו, תקשיבו, זה מילים מדהימות כאן. לא אמרתי לך, לך ואשלחך אל ישראל, אלא לך ואשלחך אל פרעו, ולאותו האיש שאתה אומר, אתה מדבר על אליהו, נכון? זה שאני עתיד לשלוח. ולאותו האיש שאתה אומר, אני שולח לעתיד לבוא על ישראל, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם. מאוד לא נעים ללמוד מדרש כזה ערב פסח. כלומר, משה רבינו היה שליח לפרעו. אליהו הוא שליח לישראל. אתם מבינים פשט במדרש? אתה אומר, ישלח נביא, תשלח. לא נכון. אותו מי שולח, בשביל מה אתה שולח אותי לפרעה? כדי שנדבר עם פרעה. הרי אתה שולח אותי לפרעה בגלל ששמעת את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. כי קבעת שבהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כי פקוד פקדתי אתכם. את מי? את פרעה פקדת? הרי אתה שולח אותי להגיד לו, הנה אנוכי הורג את בנך וחורך. אותך אני, מה פשוט בכלל המשפט הזה? אני לא מבין אותו. אותך אני שולח אל פרעה. האיש הראש שאתה שואל עליו, אותו אני שולח לישראל, שנאמר, הנה אני שולח לכם את אליה הנביא. מה הולך פה? אבל לפני שאני מבין מה הולך פה, אני כבר מרגיש דבר ברור. גם משה רבינו ביקש שתיעקר יציאת מצרים ממקומה. לא רק בן זומא. משה רבינו היה הראשון שביקש לדלג על יציאת מצרים ומצרים, ולהגיע ישר לשלחנה ביד תשלח. משה רבינו ביקש שנוכל לעשות ההפך ממה שאנחנו עושים בליל הסדר. שנוותר על ארבע הכוסות ונשתה ישר רק את הכוס של אליהו. והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה שהיא כנראה מסבירה את כל ההיסטוריה שלנו. צריך להבין אותה. אתה שליח לפרעו. הוא שליח לישראל. זה משפט קשה מאוד. הוא לא מובן כשלעצמו. מה זה? שני קודים אנחנו נדבר. יציאת מצרים והגאולה העתידה, או, וזה אותו דבר, גאולת משה וגאולת אליהו. בערב ליל הסדר עם ישראל מתאחד בהפטרה כולו, לא כבר גאולה בפני עצמה, ועוסק בגאולת אליהו. זה אותו אליהו שעליו ביקש משה שלח נביא תשלח, וערב העיסוק בגאולת משה עוסקים בו. לגביו קיבל משה את התשובה לא, אבל עוסקים בו. לא, לא, לא עכשיו, בעזרת השם, עוד מעט. וכל ההיסטוריה שלנו היא בעוד מעט הזה. ואותה אנחנו צריכים לתפוס. מהי בעצם יציאת מצרים? מה קרה כשעם ישראל יצא ממצרים, ומה עתיד לקרוא כשאליהו יופיע לפני בו יום השם הגדול והנורא? כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו לא מדברים רק על הגאולה הפרטית שלנו, הלאומית, אלא מה זה עשה בעולם ברגע זה? בוא נסתכל. עם ישראל יצא ממצרים. מה קרה לעמים? שירת הים. אנחנו נדבר עליה בליל הסדר הרבה. שמו עמים ירגזו. חיל אחז יושבי פלשת. נמוגו. אימתה. פחד. רעדה. זה טוב או לא טוב? זה לא רלוונטי השאלה. זה חשוב מאוד. כל עוד יש בעולם פרעו, מישהו צריך למגר אותו. הקדוש ברוך הוא מנסה לתת לפרעו את האפשרות במקום להימגר, להתקן. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אבל הוא מכביד את ליבו. בעולם שיש פרעו, יש צורך לנצח אותו. כשפרעו נוצח, הגענו לסוף הגאולה או לא? צריך לתפוס טוב. אני רוצה לדבר על פרעו בשני ממדים. קודם כל על פרעו הפיזי. על פרעו וכנען ועמלק ואדום ומואב והמלחמה בדרך. אחר כך על פרעו הרוחני. פרעו הפיזי נוצח ביציאת מצרים. הניצחון את פרעו מוביל לעוצמה בינלאומית כזאת של וישמע יתרו חותן משה. נכון? מה שמע? קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, העולם כולו שומע. בסדר. יש עוד מלחמה עם פרעה, המלחמה הרוחנית, היא מלחמה שפרעו מבטא ברור, לא דרשות, פסוקים. מהשם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא אשלח. ופרעו מגדיר את זה הרבה יותר טוב. לי יש מלחמה בזה שאתם טוענים שיש אלוהי טבע. אתם הורסים כך את הטבע. נרפים אתם, נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם אלוהים. עוד הפרוכניות, זה מרשם בדוק לחוסר יצירתיות. תכבד בעבודה לאנשים ומספיק עם הדברי שקר האלה. אם אני אאפשר לכם יום אחד להתחיל עם קורבנות ועם כל מיני פולחנים דתיים, אתם תתחילו פה עם פילוסופיות. יש טבע. אין אלוהים בארץ, אמר נבל בליבו. ומצרים הטופוגרפית והגיאוגרפית, כבר דיברנו על זה יותר מפעם, היא מרשם נפלא לכפירה הפשוטה הזו. פה יש נילוס, פה המים משקים, פה אין בעיות. פה אין למטר השמיים תשתה מים. כל יציאת מצרים היא מלחמה של הקודש בטבע. הפירוש של הקודש בטבע. הטבע שלך, בלי אלוהות, הביטחון שלך, בבחורה שלך, בכוח של, האישי, החזק הזה, הכל לא קיים. אז יש שני ניצחונות במצרים. ניצחון ראשון לאומי. אגב, לזכרו יש את פסח. נכון? בחוזק יד הוציאנו ממצרים, ביד חזקה. הרמב"ן מסביר שיש את הניצחון השני, שלזכרו יש את התפילין, דיברנו עליהם פעם בשיעור שלם. את הטבע ניצחנו. על ידך וקשרתם. ידך הכהה, היד החזקה היא של הקדוש ברוך. הטבע כולו משועבד לקדוש ברוך. ניצחנו את פרעו הפיזי ואת פרעו הרוחני. זאת גאולת מצרים. עכשיו לעיקר. מה צריך להתרחש לעתיד לו? שהגויים יפחדו? שעמים ירגזו? או שיבואו וירננו כל הגויים בירושלים מכון קודשו? מה צריך להתרחש? מה צריך להתרחש בשביל להגיע לכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים? זה מספיק שמעו עמים ירגזו? או שבעצם, בסוף, זה עושה בדיוק את ההפך. זה כנראה חשוב מאוד במהלך, אבל זה עושה את ההפך המוחלט. אני מוכן לקבל את זה שלפעמים כדי להושיב תלמיד בכיתה צריך לצעוק עליו פעם. קושי, אבל צריך. יכול להיות שזה מהלך חשוב. זאת המגמה? או שזה עושה את ההפך? כמהלך זה חשוב. אבל מה התנאי שהמהלך הוא חשוב? מה יהיה המבחן שלי לבדוק אם המהלך היה נכון? אם בסופו של דבר תעקר לגמרי הטראומה של התלמיד הזה מזה שצעקתי עליו. אם היא לא תעקר, אני לא גמרתי כלום. חבל על המהלך. אני צעקתי עליך לא כדי שתשב פה, אלא כדי שתשב פה מפני שאתה תצעק על עצמך אם לא תשב פה. אם הצלחתי חצי, אז 100% לא הצלחתי בסוף. הצלחתי חצי. נכון? הוא לא מסתובב סתם בחצר ומבלבל את המוח. הוא יושב בפנים, שקט. אבל זהו. אמיני רגזו. חילה אחת יושבי פלשת. במלחמה בין הקודש לטבע, הקודש מנצח. אבל הטבע עצמו גם הופך להיות קדוש, או שהוא מתקפל ומחכה בצד מלא פחד. נכון, רואים את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, אבל בשביל זה צריך קודם כל לראות את מצרים מת על שפת הים. אם מצרים לא מת על שפת הים, לא רואים את היד הגדולה. בא בן זומה ואומר, רבותיי, אתם מבינים למה אני מחכה? כל עוד לא תיעקר יציאת מצרים ממקומה, לא תבוא לידי ביטוי הגאולה העתידית. היא בנויה על יציאת מצרים. הניצחון הלאומי שלנו הוא מהלך שיש הרבה אנשים שרוצים לבטא עליו. זה נשמע הרבה יותר יפה, בלי. אבל זה לא רק שזה נשמע יותר יפה, יש בזה גם משהו אמיתי. בעומק, בעומק, זה מה שמבקש משה. שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח. תפקידו של אליהו הוא לא שהאבות יצליחו להכריח את הבנים להיכנס לכיתה, אלא שהאבות יושבו על הבנים והבנים על אבותם. אתם שמעתם פעם את המשפט הזה? זה משפט מוזר. אם אני הייתי צריך לנסח היום משפט שצריך לתאר את הגאולה בתור אבא, נציג האבות, הייתי אומר שאנחנו מחכים כבר סוף סוף שהבנים ישובו אל אבותיהם. זה היום משפט יפה, שורשים, מקורות. אתם שומעים מה כתוב בהפטרה שלנו? שאנחנו מחכים סוף סוף שהאבות ישובו אל הבנים. שוב, שהאבות ישובו אל הבנים. וגם הפוך. זה לא כל כך מסתדר עם התחושה הרגילה שלנו כנציגי השורשים. אנחנו בדרך כלל רוצים שהבנים הם אלה שישובו. מה לי יש לשוב לאן? אל המודרניזציה הזאת? אליהו הנביא בא ואומר, רבותיי, האבות והבנים, אתם מסוגלים לראות את הנקודה הפנימית, הטבעית, הקדושה, הכי עמוקה שיש, שאולי הבנים משכו רחוק רחוק, מפני שאתם האבות לא שמתם לב לנקודה הטבעית הגדולה הזאת שהם מייצגים, ואתם הבנים אולי משכתם רחוק רחוק מפני שלא הבנתם שבלי האבות אם תמשכו תגיעו לשום מקום. משכתם אולי טוב מאוד לארץ ישראל, לדברים טבעיים כאלה אחרים, לטבעיות לאומית נפלאה, אבל אולי כשהתנתקתם קצת מהסבא בשביל להגיע לשם, פספסתם לא רק את סבא, אלא גם את הבנים שלכם. ואולי אבות יקרים כבר תבינו שכשכל כך קפצתם שהנכדים עשו את זה, פספסתם לא רק אותם, אלא גם את עצמכם. ואליהו בא ומבקש להגיד, די! לא הקודש ניצח את הטבע, אלא פתאום מגלים את זה שבפנים הטבע הוא קודש. אבל צריך שהעולם יתכונן כדי להגיע לשם, זה לא כל כך פשוט. אנחנו שומעים את השיחה במקור 5 בין הקדוש ברוך הוא למשה. אמר לו, אותך אני שולח אל פרעו, את האיש הזה שאתה מדבר עליו אני שולח לישראל. מה פשוט אותך אני שולח אל פרעו? זה שני נציגים של מחלקות שליחות אחרת. אותך אני שולח לפרעו, משה רבינו, פדיש פרעו בעולם. אתה צריך לטפל בפרעו. אותו אני אשלח כשהעולם יהיה בלי פרעה. לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומתי זה יהיה בו יום השם הגדול והנורא? שכל העמים יושבים בארצם, הכל בסדר. איך מדברת הגמרא מקודם? תעקר יציאת מצרים, או שיציאת מצרים תהיה תפילה ושיעבוד מלכויות תהיה עיקר. מה זה שיעבוד גלויות ושיעבוד מלכויות? מה זה שאין גלויות? מה זה שאין שיעבוד מלכויות? זה לא מדבר רק על עם ישראל. אין יותר דבר כזה שמשעבדים מלכויות. אין דבר כזה שאיש שבע רודה באיש רעב רק מפני שהוא שבע. זו חלק מהבעיה הישראלית שלי, שיש בקצה השני של העולם ילד רעב שאיש שבע רודה בו. זה שייך לשיעבוד מלכויות. זה שייך לשיעבוד גלויות. זה לא שייך ליציאה הלאומית של ישראל ממצרים. וגאולת ישראל ממצרים באה ללמד שהעולם לא יהיה על הרעיון הגדול הזה, הקוסמי, של שיעבוד מלכויות ושיעבוד גלויות. אם העולם לא יעבור קודם כל שלב שלב את הריגתו של פרעה ושל כל מה שפרעה מייצג בעולם. עוד יש פרעה, ואתה שליח לפרעה. כשיגיע אליהו, תעקר יציאת מצרים ממקומה. בן זומא מופיע בתחילת ההגדה של פסח. ורב לזר בן עזריה ידע יפה מאוד שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, שייך לא להגדה של פסח אלא ליום יום. ובעל ההגדה בחר לפתוח בזה כדי ללמד אותנו את היסוד של כל ליל הסדר. אנחנו כל חיינו עסוקים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כדי שיציאת מצרים תהפוך אצלנו להיות דבר כל כך פנימי, כל כך מהותי, שכשיגיע הזמן היא תוכל להיעקר ולהיות המכשיר שדרכו נבוא לשלב הבא. כל עוד מישהו מאיתנו לא הפנים את יציאת מצרים מספיק חזק אצלו, אי אפשר להגיע לאליהו. אני עוסק במצרים כדי שבסופו של התהליך אני אעשה מין גירוד כזה והכל יהיה פנוי כדי להחדיר פנימה את גאולת אליהו. אני שותה 4 כוסות של מצרים וכל הזמן מסתכל על הכוס המלאה של אליהו. אני פותח את הדלת ואומר לאליהו, אני ממשיך לעבוד על עקירת יציאת מצרים על ידי בחירתה והפיכתה לחלק כל כך מהותי ממני, עד שנגיע לרגע שהעולם כבר יהיה כל כך רווי ורחוק ומתאב כל מה שיש בו מצריות כזאת, וממילא הוא יהיה קשיר אליך אליהו הנביא. ואני פותח את הדלת לאליהו ופונה אל הקודש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אבל זה לא יתרחש כל עוד לא תשפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ואל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אנחנו חייבים להמשיך לטפל בטרור של פרעה, הוא עדיין אוכל את יעקב ואת נווהו וישמו. אני לא יכול להתעסק באליהו כל עוד לא רדפת באף ותשמידן מתחת שמי השם. במילים קוסמופוליטיות יפות, אבל פרעה עוד הורג בי. הוא אוכל את יעקב. הוא מיישם את נווהו. תרדוף באף ותשמידן מתחת שמי השם. אני מרים את הקוס ומדבר על אליהו. ויודע שכל עוד אין מספיק תועבת, תחושת התועבה של עת מצרים. היציאה הזו ממצרים עוד לא חדרה בי מספיק. עוד לא הפנמתי מספיק את המצה והמרור והפסח. עוד לא נכנסתי לשם ויצאתי משם. עוד לא נתתי לעולם להגיע לשלב הזה. אלה שתי הגאולות. אולי זה העומק של משה רבינו שבכלל לא מופיע בהגדה. כאילו הוא אמר, רבותיי, כל ההגדה וכל סיפור יציאת מצרים, בעצם לא צריך אותי בכלל. כאן צריך להיות בסוף אליהו. אני מופיע רק בתור בינתיים, עד שאליהו יגיע. אני ביקשתי בשם כולנו שלח נביא תשלח, אבל אמרו לי שבינתיים יש פרעה. אז נעבוד יחד להוציא אותו. אל תתעסקו בי. תתעסקו ביציאת מצרים. כשהיא תצא, נעבור לאליהו. איך אנחנו נקרא בפסוקים לפני אליהו? ככה מסיים הנביא, זה פלאי פלאות מקור 6. כל הנבואה מסתיימת. רוצים להגיע לאליהו, יש תנאי. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב. אי אפשר להגיע לאליהו בקפיצת דרך קוסמופוליטית יפה כזאת. עוברים את משה. עוברים את מחות ימחה. עוברים את בחירת ישראל ממצרים. כל פרט אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. רק אז, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא, ומה הוא יעשה? כתוב, אליהו לא אוסר ולא מתיר, לא מתמה ולא מתהר. למה? מה צריך לתמה? שיש משהו תמה, צריך לתמה אותו. אבל אליהו רק מקרב את ישראל, אלו לאלו ולאביהם שבשמיים. די, אין תמה שצריך לנצח. עכשיו עוסקים פנימה. והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. ואם לא, תמיד בורחים מהסוף של הכל. ואם לא, תן אבו והקייתי את הארץ חרם. אם לא, אז כל המערך לא היה שווה. אם לא, אז והקייתי את הארץ. אני אומר לכם את זה בפסוק שחותם את כל הנבואה. בטח שלא נעים לסיים בזה. חוזרים מיד על הפסוק עוד פעם. הנה אנוכי שולח לכם. לא שמענו, אבל כדאי לזכור. אל תשמע, אבל תזכור. תנה בו והקייתי את הארץ חרם. הארץ ממתינה לזה, כי היציאת מצרים צריכה להיעקר ממקומה. אחרת, לא הטבע עצמו יהפוך להיות קודש. לב אבות לא יושב לבנים ולב בנים לאבותם. זה המהלך. זמן קצר ומאוחר כבר, אבל בפסקה אחת, מתוך כמה פסקאות, אולי בשתיים, אחת מלמעלה ואחת בסוף האחרונה, אני רוצה לראות את הדברים, דברים מופלאים שהרב קוק כותב. הראשונה במקור 7. הגאולה, זה בעצם במילים בודדות מה שאמרנו. הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלימה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע המתויה. מה זה? מצרים. אשר החלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. המתחיל והגומר. הפותח והחותם הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה ההולכות מכל המסיבות, מכל מה שמתרחש, לאט לאט, עד מלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. ואליהו, כדאי לזכור את אליהו במילה אחת, ואליהו שאנחנו קוראים לו מלאך הברית, ואליהו שמפסיק להופיע בעולם, אתם זוכרים, אחרי הר הכרמל, בהר חורב, שהוא מוברח להר חורב, ושם הוא אומר, ריבונו של עולם, עזבו בני ישראל את בריתך, כנו קינאתי, והוא צריך לעזוב ולמשוח את אלישע לנביא תחתיו, אבל הוא הנביא היחיד שלא מת, אלא עולה בסערה השמיימה, ונמצא איתנו כאן. והוא מלאך הברית שלנו. הוא מופיע אצלנו בכל ברית וברית. יש מגן אברהם נפלא בהלכה ששואל למה, יודעים שההלכה אומרת שאם נמצא בעל ברית בבית כנפת, או הסנדק, או המוהל, ודאי עם התינוק עצמו, אז לא אומרים תחנון. אבל ההלכה אומרת עוד דבר, שאם נמצאים בבית כנפת שבו תהיה ברית, גם אם מישהו מבעלי השמחה לא נמצא, רק הבית, בית כנסת, שבו תהיה ברית היום, גם לא אומרים תחנון. שואל המגן אברהם, למה? הרי לא נמצא פה אף אחד. אז הוא אומר, אליהו נמצא פה, הוא מסדר את הספסלים. אליהו נמצא. מלאך הברית מגיע, מה אתם חושבים? הוא יגיע ככה סתם, פתאום הוא צריך להכין. מה זה אליהו מלאך הברית? אליהו מלאך הברית זה אליהו שמופיע, ואנחנו לא רואים אותו. אבל הוא מגלה לנו שבטבע שלנו אנחנו מתאימים להיות קדושים. גם אם נדמה לנו אחרת. לא כי שאלו אותנו והתלבטנו על העניין ובסוף הסימפוזיון החלטנו שכן. כי מתאים לנו להיות מתאימים להיות בברית הזאת. אליהו שעזב את העולם כשאמר את בריתך עזבו, יורד מן השמיים לכל אחד מאיתנו להיות מלאך הברית. והוא אחראי לוודא שאנחנו משמרים את הטבע הזה עד שהוא יופיע וישיב את הכל הטבעיות שלו. לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מלאך ברית. ואליהו הזה מתאים לעתיד. לפני הרבה מאוד שנים, כותב הרב קוק, אני הבאתי את הדברים רק בשביל הפסקה הזאת, במקור 10, באיזה מין, אני חושב, פסקה של השראה אישית כזאת, מיוחדת מאוד, גדולה מאוד, שמתאים לקרוא אותה ככה, ערב פסח. הנני רואה בעיניי, אני מצטער על זה שבצילום לא את הכל רואים בעינינו, אבל אנחנו נתגבר. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. לא כל יום פוגשים פסקה כזו אצל הרב קוק, והיא נכתבת 70-80 שנה אחורה. שוב, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. כוחו לאלוהיו הולך ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס. עם הקודש הלוחם בטבע. ועכשיו הוא מתחיל להסביר את עצמו. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם אבל עשה אותנו לבעלי מומים. אז אני ניצחתי, אני גנרל, אבל יש לי טראומות מהמלחמה. ניצחתי את פרעה, אבל הייתי בממתת שערי תומעה ואני סוחב איתי קוביות פרעה כל ההיסטוריה. ניצחתי את הטבע הגס, אבל כשמנצחים במלחמה, גם המנצח מפסיד מהמלחמה. כי הוא היה במלחמה. כי הייתה מלחמה. הטבע המגושם שניצחנו אותו, עשה אותנו לבעלי מומים. נגע בכף ירחינו. נפגשתי עם עשיו, ניצחתי אותו. אבל אני צולע על כף הירך. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. נכון שיש מי שלא מבינים מה הבעיה, אנחנו כבר בלי עשיו, אפשר לא להתחשב בבעיות של גיד הנשה. אבל עוד יש עשיו בעולם, ואנחנו במלחמה מנצחים. אבל במלחמה, גם בעלי מומים, עדיין זוכרים את יציאת מצרים. עדיין לא נמצאים בתיעקר יציאת מצרים ממקומה. נגע בכף ירחינו, אבל השמש הלא זרחה לנו לרפותינו מצליעתנו. עכשיו הגדרה, היהדות של העבר זה המושג אבות. וישיב לב אבות. היהדות של העבר ממצרים ועד הנה. מלחמה ארוכה היא נגד הטבע. צריך להבין את המשפט נכון, אנחנו לא לוחמים בטבע. אנחנו לוחמים בטבע הנטל אלוהים. אנחנו לוחמים בטבע שאומר, מה השם אשר ישמע בקולו. מלחמה היא בטבע בצידו הקעור. של הטבע האנושי הכללי, אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. זה ביטוי כל כך יפה, זה לקוח ממושגים ישראליים, ממותר של היום, ניצחנו אותו אבל במגרש שלו. אנחנו עוד לא במגרש הביתי. ניצחנו את הטבע. אבל הוא עדיין במגרש, ויש לו כוחות, ואנחנו בעלי מומים. הוא נכנע בפנינו, אבל הוא כנוע. העולמות הולכים ומתבשמים, בעצם עומק הטבע עכשיו העיקר, יש תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, גם הטבע עצמו רוצה כבר שלא נכניע אותו, אלא שנמצא את הקודש שבו, שתעקר יציאת מצרים. לעדינות נפש, לזיכוך החיים, אליהו בא לבשר שלום. מבינים את המושג אליהו בא לבשר שלום? שלום בין הכל לבין הכל. אליהו בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרד. והוא הולך ומתקרב אל הקודש. שנת היובל, הרב קוק מדבר פה הרבה שנים לפני קום המדינה. יש זרמים של טבע, והטבע הזה צורך משהו, הוא מחכה. מה השנים לפני המדינה? שנים לפני השואה הוא מדבר הרב קוק. והטבע הזה רוצה להתפרץ ומחכה. ואליהו אמור לגלות אותו. ואני רואה את אור חיי אליהו עולה. זכירת יציאת מצרים, הנה כל השיעור, הולכת ונעשית לזכירת יציאת שעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. ומבינים מה זה שתעקר? זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת שעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. והננו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע, והוא מתקרב אלינו. הולכו ונכבש לפנינו, ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. וייקח זמן, יהיו שלבים בדרך שהטבע יראה ההפך המוחלט מכל קודש. באמצע הדרך נגיד שזה לא המהלך, לא יכול להיות. הכל טעות. יהיו ירידות, יהיו עליות. אבל אור חיי אליהו עולה. הוא מסביר אותו עוד יותר. הרוח הצעיר, התובע את ארצו, שפתו, חירותו, כבודו, ספרותו, כוחו, רכושו, רגשותיו נזרמים הם על ידי שטף של טבע. לכן האבות לפעמים כועסים על הבנים. אבל הטבע הזה בתוכיותו מלא הוא אש קודש. את זה יגלה אליהו. כל ליל הסדר בנוי מ-4-4, ותמיד יש איזשהו חמישי שהוא העיקר. לא עוסקים בו לא מפני שהוא לא חשוב, לא עוסקים בו כי צריך לעסוק חזק חזק בארבע כדי להיות כשיר להגיע לחמישי. אחרי ארבע הלשונות של הגאולה יש את החמישית, את והבאתי אתכם אל אדמתכם. אחרי ארבע הכוסות יש את החמישית, את הכוס של אליהו. הכוס החמישית היא בעצם אשר רב לזר בן עזריה פתח בו בהתחלה עם בן זומא. היא השאיפה המתמדת של כל ליל הסדר. מההשתה הכה לשנה הבאה בני חורין. מתחילת ההגדה של בן עזריה ובן זומא. ועד לשיר חדש שנודה לך על גאולתנו ועל בדות נפשנו, ועד לקרב יום, ועד לשנה הבאה של בירושלים הבנויה, שזה רצף אחד של זכירת יציאת מצרים, עד כדי כך שהיא תהיה כל כך זכורה, עד שהיא תיעקר ממקומה ותרקום מתוכה את שיעבוד המלכויות. שתהיה לנו בעזרת השם גאולה שלמה וחג שמח וכשר.